היה לי רשת המבורגרים הכי מצליחה בישראל, היה לי פיצריה, היה לי, הייתי מעמיד ברוט של תור של 2500 איש כל ערב במשך שנתיים, אנשים עם קופות שאני לא יכול להגיד אפילו. כאילו זה היה באמת, הייתי בטופ של הטופ. אנשים חושבים שאם אתה בטופ של משהו מסוים, אתה נמצא בתהילה או שאתה מאושר. זה שאתה בטופ ממש לא גורם לך אושר גדול. וביום שבת אחד שירן ישבה עם שני ילדים עליה, הם היו פיצים, והייתי אמור ללכת לחוף, כי היה לי גם חופי ים לעבוד בהם, ובשישי שבת חופי ים, אתה יודע, זה 6,000 עם ישראל יושב לך ואוכל את כל הידיים והרגליים שלך, ולא יכולתי ללכת. רציתי להישאר בבית, אבל אני חייב לעבוד. וגם זה מה שאני יודע לעשות. כל הזמן זה המשפט, המנטרה שהייתה לי בראש. זה מה שאתה יודע לעשות. ואתה עושה אותו טוב, אתה מתפרנס ממנו, אז למה שתקום ותלך? ובאותה שנייה לא יכולתי ללכת. אמרתי לשירן, שמי, אני חושב שאני לא מאושר. חוסר יכולת שלי לבלות איתכם גורם לי מועקה, גורם לי מועקה ענקית. והתחלתי לחפש מפלט, איך אני בורח מהחוף, איך אני אברח מהרשת של ההמבורגרים, איך אני אברח משאר העסקים שלי. וזה היה תהליך, ומאז התחיל תהליך של מכירה. היה מקומות שגם אמרתי, קחו את העסק. לא רוצה את הכסף, אני רוצה את השקט שלי, וזה אתם לא יכולים לשלם עליו. כשהיום בבוקר התעוררתי ב-4 בערך, הלכתי מיד להתאמן וחזרתי ב-5:30, הילדים שיקמים בדרך כלל ב-8. ראי, הילד הגדול שלי, הבכור, שמע את הדלת נפתחת, וצעק, אבא, רציתי אותך. הרגע הקטן הזה, השנייה הזאת, אני אומר, איפה הייתי יכול לזכות את זה? גם בעוד שנתיים הוא לא יגיד, אבא, רציתי אותך, ברור לי, כי הוא כבר יהיה גדול מדי.
כי זה אבא תביא כסף.
אבא תביא כסף. או, אני לא יודע מה הוא יגיד, אבל הרגעים האלה, הקטנים האלה, זה קלישה, אבל הם לעולם לא יחזרו. שם אני מרגיש שניצחתי. כשאני יכול לטוס עכשיו עם אשתי לחול ולבלות כל המשפחה במשהו שפנטסי עליו כל החיים. שם אני מרגיש את הניצחונות הקטנים, אבל זה לא, באמת לא רק דברים פיננסיים. זה בזכות שיש לי כל שישי לעשות קידוש עם הילדים ולהדליק נרות ולהכין ארוחת ערב. אני אומר, זה סוג הדברים שבימים האלה, בשעות האלה, הייתי בסרוויס. לא הייתי עם שירן, עזוב אז ילדים, לא הייתי עם שירן בשנייה.
בניגוד לשינוי קטן, שינוי גדול דורש כוחות גדולים. והנטייה הטבעית שלנו, בני האדם, כשאנחנו רוצים לעשות שינוי, להתמקד בשלב המעשי של השינוי. ברגע הזה שעוזבים עבודה לטובת מקום חדש, לרגע הזה שמתחילים לעשות ספורט, שנכנסים למערכת יחסים חדשה, שעוזבים מערכת יחסים משנה, לרגע הזה שקונים בסופר מצרכים חדשים, שיתחילו אורח חיים חדש. אבל האמת העמוקה היא, האמת העמוקה של שינוי, היא ששינוי אמיתי קורה בדרך כלל הרבה לפני שהמעשה הפיזי מתרחש. אי שם, בנבחי הנפש, מתקבלת החלטה. ושאלת מיליון הדולר, מהם הכוחות הפנימיים שנדרשים מאיתנו בני אדם, כדי להעביר את ההחלטה הפנימית לעשות שינוי ברמה המעשית? איך מגיעים לרגע הזה? איך עוברים מרגע השינוי הראשוני, ועד לרגע שהשינוי הופך למציאות החדשה? וכדי לענות על התשובה הזאת הזמנתי חבר מיוחד ואדם יקר, עומר מילר. אתם בטח מכירים אותו בתור אחד השפים המפורסמים והמצליחים בישראל. חדר אוכל, סוסו אנד סאנס, השולחן, קליפסו, מנדרין, פוד ארט ועוד, אלו הן רק חלק ממסעדות השף שהקים, ניהל והוביל בהצלחה. ובמבט מבחוץ, לעומר היה הכל, קריירה, כסף, משפחה, טייטל. אבל דווקא בנקודת השיא של כל זה, הוא הבין שאולי הוא הצליח בביזנס. אבל נכשל כאדם, עד לרגע שהגדרת האושר שלו השתנתה. עומר הבין שהוא לא ממש חי את החיים שהוא רוצה, אבל זה מה שהוא ידע לעשות, להיות שף מצטיין, אבל הוא רצה משהו גדול יותר, הוא רצה להיות אבא מצטיין, איש משפחה מעורב, ויום אחד הוא עשה את הקאט, מחר הכל קפץ למים חסרה ודאות, עם לא מעט חרדות, לחצים ותהיות קיומיות, אבל דווקא שם, דווקא ברגעים חסרה ודאות, הוא התמלא חיות, ושם הוא התחיל לחיות באמת. את המסעדות הוא החליף בשעות עם שלושת הילדים הקטנים שלו במטבח בכל יום, בטיפוח הזוגיות עם שירן אשתו, והיום הוא לא מסתכל אחורה לרגע. ובפרק המאוד מאוד אישי וחושפני הזה דיברנו על מתי מבינים שההצלחה העסקית כבר לא שווה את המחיר. מהו ההבדל בין להתקיים לבין לחיות? איך עושים שינוי גדול כשאתה לא יודע מאיפה יבוא הכסף? מהם השלבים המעשיים מרגע הרצון לשינוי עד להטמעה של השינוי במציאות? איך מתמודדים עם הוויתור על הטייטל? איך משלבים בית, משפחה עם קריירה והצלחה? איך מפתחים מנטליות של חמלה עצמית כלפי עצמנו? ואיך את כל הדבר הזה ניתן לשכפל לכל אחד ואחד מאיתנו, יהיה השינוי אשר תרצו שיהיה. אז אם אתם מוכנים לפרק חשוף, בלי פילטרים, פנו לנפש שלכם שעה, היא תודה לכם בסוף. הביולוגיה של הווינרים, פרק 132, האדם לפני התוצאה, עומר מילר, על איך עושים שינוי גדול בחיים, פתיח ומתחילים. נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים במהות שלכם כבני אדם, ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם, ומפרק לפרק נחשוף מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו.
עומר מילר, ברוך הבא לביולוגיה של הווינרים, מה העניינים?
מעולה, מה שלומך?
איזה כיף. כיף שאתה פה.
מה, לפני חודשיים לא ידעתי מה זה פודקאסט, ועכשיו אני מתראיין.
תראה מה זה, אתה מתראיין, ראשון, יאללה, זה נראה לי יתחיל להיות, איך אומרים, כמו פטריות, כולם ירצו עכשיו את הפודקאסט. אבל, אתה יודע, אנחנו מחייכים פה, ואיך אומרים, בבוקר טוב, ואחרי קפה, אכפת לך שנתחיל כאילו ישר מהארדקור, כמו שאתה אוהב.
אני מקווה. אל תתחיל איתי, התחלה איתי, בלי פורפליי.
סבבה, החדר אוכל נסגר, השולחן נסגר, סוסו אינסה נסגר, כאילו, עשית כמעט כל מסעדה אפשרית, השף הכי מצליח בישראל. אתה יכול, ברשותך רגע, להסביר לי, מה הרגע הזה שבו אתה מחליט ומבין שזהו? כאילו שהמחיר של הדבר הזה לא שווה?
זה... הרגע שאני מבין קרה הרבה לפני שהרגע שזה יושם בפועל. בסדר, היה כאן פער של כמה שנים. הבנתי שאני לא במקום הנכון, ואני לא חי את החיים שאני רוצה לחיות. אולי 3 או 4 שנים לפני שבעצם התחלתי לבצע איזה צעד. כי ידעתי שזה מה שאני רוצה שיקרה, ידעתי שאני רוצה לעזוב את העולם הזה, ידעתי שאני לא חי את החיים כמו שאני אמור לחיות אותם, לפי דעתי לפחות. וגם הסיבה שנכנסתי למקצוע קצת התשתשה שם, לא האמנתי יותר במה שאני עושה, אבל זה כל מה שידעתי לעשות. ואז אמרתי לעצמי, טוב, אז תמצא לך אפיקים חדשים, ובאמת ככה פתחתי את רשת ההמבורגרים, עזבתי טיפה את עולם המסעדות ופתחתי רשת ההמבורגרים. אבל קרו בעצם איזה כמה רעידות אדמה בחיים שלי, שנולדו הילדים, הפכתי לבן 40, והתחילה קורונה. ואני חושב שהפיצוצים האלה שאיפו לי את הראש לכל כיוון, לא יכולתי להתעלם מהאות, מה שנקרא. יש לפעמים, אתה יודע, סיין כזה ענק, אות ענקי מול הפרצוף, שאתה אומר, די, אתה צריך באמת להיות עיוור, כדי לא לראות שהחיים מסמנים לך, שאתה לא במקום הנכון. וביום שבת אחד, שירן ישבה עם שני ילדים עליה, הם היו פיצים, הם היו כלום, אתה יודע, ילדים פגים, ישבו עליהם, והייתי אמור ללכת לחוף, כי היה לי גם חופי ים לעבוד בהם, ובשישי שבת חופי ים, אתה יודע, זה 6,000 עם ישראל יושב לך ואוכל את כל הידיים והרגליים שלך, ולא יכולתי ללכת, רציתי להישאר בבית, אבל אני חייב לעבוד, וגם זה מה שאני יודע לעשות, כל הזמן זה המשפט, המנטרה שהייתה לי בראש, זה מה שאתה יודע לעשות, ואתה עושה אותו טוב, אתה מתפרנס ממנו, אז למה שאתה קום ותלך? ובאותה שנייה לא יכולתי ללכת, אמרתי לשרן, שמי, אני חושב שאני לא מאושר, והיא אמרת לי, עכשיו אתה אומר שיש לנו
שני ילדים. בוקר טוב.
אמרתי לה, אני חושב שאני באמת לא מאושר, לא קשור אלייך ולא קשור לילדים, כאילו קשור, אבל לא, אתם לא אלה שגורמים, החוסר היכולת שלי לבלות איתכם, גורם לי מועקה, גורם לי מועקה ענקית, והתחלתי לחפש מפלט, איך אני בורח מהחוף, איך אני אברח מהרשת של ההמבורגרים, איך אני אברח משאר העסקים שלי, אברח בקטע טוב, כי אני לא בן אדם שקם ונוטש, וחוץ מזה אני גם שותף, אתה יודע, זה הזיקים. ואז קרתה הקורונה, וכל העסקים ביום אחד במרץ נסגרו, ו-500 עובדים הלכו הביתה, וזה הכניס אותי לאיזה סחרחורת מטורפת, סחרחרה מטורפת. מה קורה? אין לי פרנסה, עכשיו יבקשו מיסים, יבקשו שכר דירה, אתה יודע, כולנו, כל העצמאים חיינו באיזה תחושת אבדון, אפוקוליפסיה, ועזבנו את הבית מתל אביב, ועברנו לדרום, לאיזה חודשיים ככה, ופתאום הבנתי שיש משהו אחר, קורה משהו בעולם, אני יכול לשבת בבית, פתאום התחלתי להתפרנס מעט מהאינסטגרם, חיפשתי עבודות קטנות, אני אפרסם את החברה הזאת, אני לעזור למישהו פה, אני סגור איזה חוזה, עשיתי כל מיני דברים, התחלתי להתפרנס, וראיתי שאני מתפרנס לא רע בכלל, ואני יושב בבית, ואני לא בן אדם בטלן, הישיבה בבית רק גורמת לי פחד, אני רוצה הרי לצאת כל הזמן ולעבוד, אבל הנה, אני יכול להיות עם הילדים, והילדים בחור חשם גוזלים, גוזלים במרכאות המון שעות יממה ממך. ואמרתי לי שרן, טוב, כל עוד יש קורונה, אני מסודר, טוב לי.
טוב לי הקורונה.
יש סגר, אני מרוויח מהבית, כואב על העולם, באמת, עכשיו בלי ציניות, אבל לי במובן, בבית שלי, בחיים שלי, זה עשה טוב. למרות כל הפחד, אתה יודע, הלכתי במחאה נגד הממשלה, פתחתי את העסקים בניגוד לחוק, כי עדיין בער בי הרצון להרוויח, אבל זה, וגם החוסר צדק שהיה באותה תקופה, ואני בן אדם שנלחם, אז הלכתי ועשיתי את זה, אבל גם שם הבנתי שאני רוצה לפתוח את המסעדות, בעיקר בשביל החברים שלי, שלכולם פתוח, לא בשבילי, אני כבר לא רוצה את זה, כאילו ידעתי כבר אז שאני לא רוצה את זה, וזה התהליך, ומאז התחיל תהליך של מכירה, שזה תהליך בירוקרטי, פחות מעניין, אבל למכור לאו ולמכור לאו, ואני אומר לך, וכל מי שמקשיב, מכרתי במחירים הרבה הרבה יותר נמוכים, ממה שיכולתי לעשות את זה, אם היה עולם אחר. העדפתי, היה מקומות שגם אמרתי, קחו את העסק, לא רוצה את הכסף, אני יודע שעכשיו מצוקה, לא רוצה, אני רוצה את השקט שלי, וזה אתם לא יכולים לשלם עליו, אין.
אתה יכול לתאר את הרגע הזה של החתימה האחרונה, שככה כבר, איך אומרים, עומר מילר הוא כבר לא, אין לך, אין לך מסעדה, אין חוף, מה עובר שם בראש?
שאין לי טייטל יותר, זה היה הפחד הכי גדול שלי, אמרתי, לשירן, עד היום גם הפרנסה שלי באינסטגרם לדוגמה, או בייעוצים שאני עושה, התבססה על זה שקוראים לי עומר מילר סוסו, או עומר מילר שף, או השף ההוא, והשף מהאינסטה, אבל זה תמיד היה ככה, ופתאום אין את זה יותר, פתאום זה עומר מילר. ולא חשבתי של השם הזה, פתאום השם הזה הפך להיות שם, והוא לא מותג, ולא ידעתי אם לשם הזה יש מספיק כוח, גם פיננסי או כוח, ואלה פחדים שאתה יודע, ליוו אותי, אבל... אני לא רוצה להגיד, הזמן עשה את שלו, כי זה, הזמן לא קשור פה. אבל הלכתי ועבדתי. באתי אליך ללמוד, והתחלתי להתאמן, והתחלתי דיאטה, ורזיתי 22 קילו. לפני 3 ימים ישבתי עם שירן בבית, בערב, וסיכלנו מתמונות מ-2018. 2017-2018 זה השנים שאני הכי שונא בחיים שלי. שאני לא יכול להתגבר על השנאה הזאת, למרות כל האימונים שאני עושה, אני עדיין מתאהב את השנים האלה, והייתי שמח שהיו נעלמות מחיי, למרות שאני יודע שהם הובילו אותי לאן שהובילו. יש שם יותר מדי דברים שלא בא לי. הסתכלנו, ושירנו אמרתי, מי זה האיש הזה? אני לא מזהה אותך. אמרתי, את מבינה? זה באמת מהפך שמבפנים, אבל גם כלפי חוץ, הכל השתנה. אתה יודע, מ-96 קילו, הפכתי להיות 74 קילו, והתחלתי להתאמן, והתחלתי לקרוא, והתחלתי ללמוד אנגלית, למרות שאני יודע, כדי לשפר, ובאתי לאימון, והכי, אתה יודע, זה נשמע קלישה, אולי של כל המאמנים, אבל פתאום הבנתי שאני באמת לא יודע המון המון דברים, ושזה מעציב אותי, מצד אחד, ומצד שני, זה נותן לי את ההזדמנות הענקית לקבל דף חדש וללמוד הכל.
תשמע, זה מדהים, אתה מתאר תהליך של איזה 3-4 שנים, שכמו שאמרת, ההחלטה אולי קרתה ברמה לא מודעת, אבל האקט המעשי הבשילו ובסוף קרה, לאט לאט.
הוא התבשל, זה התבשל כמו חמין, אתה יודע, זה התבשל והתבשל והתבשל והתבשל, אבל ברגע שהחלטתי די, אני הולך על זה, פשוט פעלתי בכל הכוחות, בלי שאגב שהיה לי יותר מדי ידע מה לעשות, אבל...
זהו, זה נקודה ממש מעניינת, כי באמת ההתמודדות עם הוויתור על הטייטל, בטח במקום שבו, אתה יודע, אוקיי, הייתה קורונה, עדיין אנשים חוו טלטלה כולנו פה,
כל העולם,
עסקים כן. אחר כך קצת חזרו, זאת אומרת, אלה שהיו חזקים הצליחו לשרוד, למה אני שואל את זה? כי היית במקום שבו קל לעזוב ספינה טובת, אוקיי? אבל השם שלך היה שם, זאת אומרת, משהו פה מרגיש לי שעזבת, כאילו ספינה שידעת שיכולה להמשיך לרוץ קדימה כשף, זאת אומרת, טכנית, לעזוב משהו שיכול להמשיך להצליח, או במילים שלנו, כשאתה עושה אליפות, לעזוב את הקבוצה יותר קשה. אם אתה מפסיד, אין בעיה, אתה הפסד את הקבוצה שעוזבת.
תשמע, כשמחרתי, ובאמת גם התפרסמו כתבות בנושא והכל, הרבה אנשים הרימו גבה, ואמרו, טוב, הוא מוכר לנו עכשיו, וזה לא קשור חני קצת, הולך להיות מאמן, והוא פתאום מתחבר לעצמו, ועשה דיאטות, ויוגה, ומיומבטיות, ולא יודע מה. תכלס נכשל. הוא רציב לעצמו מטרה, לפתוח עסקים, להיות הכי מצליח שאפשר בעסקים האלה, להתפרנס מהם, והוא נכשל. יכול להיות, רק שזה לא נכון, כי בסוף הרווחתי מהעסקים האלה, התפרנסתי מהם וחייתי מהם, אני כן יכול להגיד לך היום, בריאה לאחור, אחד הפחדים הכי גדולים שלי כשעזבתי, זה כל הזמן אמרתי, יש לי הכנסה קבועה, אני יודע כמה נכנסתי לחשבון בנק, ואגב, היתרון זה שזה גם יכול לגדול עוד עם הרווחים, ועם הדברים, ידעתי, אני רק היום מבין שאז לא הייתי בטוח בכלל, אז לא הייתי בטוח בכלל, הייתי נתון לחסדיהם של אלפי לקוחות, לשותפים, היום אני בכוחות עצמי, ובלי טובות, מה שנקרא במרכאות, מהסביבה. אני היום יודע איפה אני עובד, ומה אני מרוויח מזה, ואני חושב שהגישה שלי היא גם שונה, אני כבר לא כל כך עובד. אני עושה דברים שאני אוהב, שיש בהם פרנסה.
אתה יודע, זו גישה אחרת לאותו דבר.
ללכת לעבוד זה לקום, זה אבא שלי, זה לקום בבוקר, ללכת למפעל, זה ללכת למשרד, זה ללכת עם העת. לא, אני רוצה לעשות דברים שאני מאוד מאוד אוהב, שגורמים לי לגדול, וגם לסביבה שלי.
אתה יודע, זה מדהים, יש הרבה אנשים, כאילו, תמיד יש את ההפרדה בין להתקיים ללחיות.
נכון.
ולהתקיים זה ללכת לעבוד. לחיות זה שהעבודה שאתה עושה היא גם מענה, אתה משפיע איתה על העולם, ונשמע שזה מעבר, איך אומרים, לא הרבה זוכים לו, אבל לא. צריכים להיות בשאיפה אליו, אתה יודע. יש את הרגע שתיארת שאתה בבית, אני סופר, כאילו יכול להתחבר, ואולי אנשים שומעים אותנו, עכשיו אומרים, וואי, נכון, גם אני לא רוצה אולי ללכת לפעמים לאיזה מקום שאני צריך ללכת אליו. ואם דיברת על הקטע באמת כואב הזה, איפה היה הרגע המאושר הזה שבו, הנה מההתרגשות נפל הקפה, איפה היה הרגע המאושר הזה, תדע לך בשיחות רעיונות הכי טובים, אני שופך קפה.
טוב מאוד.
איפה היה הרגע הבאמת מיוחד הזה, שבו אמרת, השתלם. אולי כואב, אבל המעבר מעולם הביזנס הכל כך אינטנסיבי טוב, אני לאבא במשרה מלאה, איפה הרגע הזה? שאתה אומר, פאק אוף, הכל השתלם. או לפחות, המחיר פה,
אני כאילו שלם עם עצמי לחלוטין, אני בהרמוניה שלמה עם כל השינוי, אבל עדיין יש כל יום איזה תזכורת קטנה, חיזוק קטן, לאיזה כיף שעשיתי. זה אף פעם לא משהו ספציפי שאני אומר, זה הרגע ששינה את חיי. כשהיום בבוקר התעוררתי ב-4 בערך, הלכתי מיד להתאמן וחזרתי ב-5:30, הילדים שקמים בדרך כלל ב-8, ראי, הילד הגדול שלי, הבכור, שמע את הדלת נפתחת, וצעק, אבא, רציתי אותך. הרגע הקטן הזה, השנייה הזאת, אני אומר, איפה הייתי יכול לזכות את זה? גם בעוד שנתיים הוא לא יגיד, אבא, רציתי אותך, ברור לי, כי הוא כבר יהיה גדול מדי.
כי זה אבא תביא כסף.
אבא תביא כסף. או, אני לא יודע מה הוא יגיד, אבל הרגעים האלה, הקטנים האלה, זה קלישה, אבל הם לעולם לא יחזרו. שם אני מרגיש שניצחתי. כשאני יכול לטוס עכשיו עם אשתי לחול, ולבלות כל המשפחה במשהו שפנטזתי עליו כל החיים. שם אני מרגיש את הניצחונות הקטנים, אבל זה לא, באמת לא רק דברים פיננסיים, זה בזכות שיש לי כל שישי לעשות קידוש עם הילדים, ולהדליק נרות ולהכין ארוחת ערב. אנחנו לא אנשים דתיים שנינו, אבל מהרגע ששירן התחילה טיפולי פוריות, התחלנו להדליק נרות, נולדו על ילדים, המשכנו עם המסורת, כמה רואים זה עובד, זה עובד. ואנחנו כל שישי עושים את זה. ממש ככה, טקס חילוני אלטרנטיבי שלנו, והילדים עפים על זה. אני אומר, זה סוג הדברים שבימים האלה, בשעות האלה, הייתי בסרוויס. לא הייתי עם שירן, עזוב אז ילדים, לא הייתי עם שירן בשנייה.
בדיוק סיפרת לי שעלינו פה במעלית, שקיבלת איזו הצעה, אתה מקבל המון, אבל כאילו גם מחבר טוב להפגיע ולהיות ולעשות איזשהו אירוע ענק ו...
אתה, נגיד אני אגיד לך עכשיו, לא יודע, נגיד אני אגיד לך עכשיו, לך, יש לך הצעה לעמוד בהתד או whatever ולנעום למיליון איש, יש פה משהו מרגש, ככה הרגעתי פעם שהם מזמינים אותי לבשל במסעדה, זה היה הטופ של הטופ של שף, חבר טוב, שף גדול, מזמין אותך לבוא לבשל איתו, אין יותר טוב מזה, הקהל שלך מגלה זוויות חדשות עליך, הקהל שלו, שלא מכיר אותך אולי, מגלה אדם חדש, יש פה מלא יתרונות וחוץ מזה סיפוק אדיר. בשום פריים שדמיינתי את התאריך הזה בעוד חודש, לא יכולתי לראות את עצמי עושה סרוויס יותר. אני לא שם, אני אוהב לבשל. אתמול היו אצלי בערב אנשים בבית, אורחים, ובישלתי ארוחה ל-20 איש. אני אוהב לבשל. לעמוד בתוך מטבח מחזיר אותי קצת לתקופות שלא בא לי לחזור אליהן.
איך מגיעים למצב הזה באמת, שאתה נמצא באיזושהי פסגת הצלחה, ודווקא היא גורמת לך לתחושת או שחיקה, או איזשהו מקום של די, או כאילו... אתה יודע, אנשים ישמעו אותה, נגיד, תקשיב, בוא נה, בן אדם, איפה הוא? כאילו, אתה יודע.
אתה יודע, כי אנשים חושבים שגם אתה כששאלת אותי ב-SMS, על ימי התהילה, אנשים חושבים שאם אתה בטופ של משהו מסוים, אתה נמצא בתהילה, או שאתה מאושר, זה שאתה בטופ, ממש לא גורם לך אושר גדול. אתמול קראתי רעיון מדהים עם מרקו פייר ווייט. מרקו פייר ווייט הוא השף סלברטי הראשון בישראל, בעולם, הוא בריטי, קעקועים,
קעקועים, כל החבילה.
המערכת, כן. המערכות יחסים שלו בכל הצירבונים באנגליה, הוא כזה של שנות ה-60, 70, משוגע לגמרי, מתורלה ה-80, משוגע לגמרי, הוא היה השף של גורדון רמזי, והוא השף הראשון בעולם שזכה בשלושה כוכבים, יש לנו בגיל 33, הכי מוקדם בעולם, וחודש אחרי שהוא זכה בשלושה כוכבים, הוא הודיע להם שהוא לא מוכן שהם ייכנסו אליו למסעדה, והעיף את הכוכבים, ושאלו אותו, למה עשית את זה? הוא אמר, אני עושה את זה לא בשבילם, אני עושה את זה בשביל הלקוחות, הם לא מעניינים אותי. היה לי שאיפה כל החיים, שאיפה שאולי מטומטמת, להשיג את הכוכבים, אבל ברגע שהשגתי אותם, הבנתי שזה בולשיט, ואני רוצה רק לבשל. תעזבו אותי בשקט, והמועקה הזאת היא לחיות כל הזמן, בזה שאני צריך לשמור על השלושה הכוכבים האלה, אני לא רוצה לחיות. אז אני חושב שהגעתי לאיזה פסגה, כבשתי כמה פסגות כאלה, היה לי רשת המבורגרים הכי מצליחה בישראל, היה לי פיצריה, הייתי מעמיד ברוטשילד תור של 2500 איש כל ערב במשך שנתיים, אנשים עם קופות שאני לא יכול להגיד אפילו. כאילו זה היה באמת, הייתי בטופ של הטופ. והייתי צריך לשמור על זה. והרגשתי שזה לא מעניין אותי לשמור על זה. שאני, האנשים האלה שעומדים בתור נורא מסמכים אותי, כמובן, כי הם באים אליי, אבל זה לא מרגש אותי. זה לא, אני לא מרגיש שעשיתי איזה שינוי שאני רוצה לעשות. ואתה יכול להרגיש את זה רק כשאתה שם, כנראה.
בדיוק, אני חושב שזאת הנקודה אולי שאתה יודע.
כן, בטוח שהרבה שפים צעירים שהסתכלו, אני זוכר גם תעמים, אמרו, עומר עשה את זה, תראו איך הוא עומד שם ברוטשילד, כמו איזה מלך, וכל הילדים באים לאכול אצלו.
אתה יודע, זה כאילו שאלה שאני עומד, כאילו אמור לשאול אותה בסוף, אבל דווקא בוא נכניס אותה עכשיו, כי אנחנו בראיון בכלל שאין לו סדר, וזה אבל בדיוק השפים הצעירים האלה שומעים אותך עכשיו, אומרים, רגע, אז מה אתה אומר לי, אומר, לא לכבוש את הפסגה? מה, רגע, אל...
אז זו שאלה טובה, כי אני חושב שאתה צריך לעבור איזה דרך מסוימת בחיים. אני יכול לבוא ולהגיד לבחור צעיר, תשמע, אתה הולך לשרוף עכשיו את חיי המשפחה שלך, את הילדים שלך, את הרגעים הכי יפים בחיים שלך, גם את הרווקות שלך אפילו. אתה הולך לשרוף על אלכוהול, על צרכות, על שיגעון במטבחים, ובשביל מה? אתה יכול לעשות את אותו כסף, אתה יכול לעשות משהו שהוא מהלב, הרבה יותר טוב אפילו, אתה יכול לעשות המון המון דברים אחרים, אבל זה אולי הקשיב לי, מאותה סיבה שגם אני לא הייתי מקשיב, כי יש איזה דרייב מסוים שאתה רוצה לעשות את זה, באותו רגע, זה רגע התהילה שלך, זה רגע, אני רוצה לכבוש את היד, כשהוא יכבוש אותו, הוא יעמוד שם בפסגה, יסתכל למטה, ויגיד, אוקיי, בשביל...
This is it, כן.
אוקיי, ועכשיו יש שתי אופציות, או שהוא אומר, הגעתי, ואני עכשיו צריך לשמור על זה, וזה דורש סזיפיות אינסופית, ויש שפים שעושים את זה, אתה יודע, אני מקומם במקום, בכבודם במקומם מונח, אבל, או שהוא יגיד, כמוני, זה הכל? זה, בשביל זה הגעתי? יש עוד משהו שם בפסגה שמעניין? אוקיי, אז יש לי מדליה, what the fuck, אז מה? עכשיו, אני לא איזה רוחניק שאין לאיזה משמעות, ברור שיש לאיזה משמעות, זה כיף להיות שם למעלה ולהרגיש את זה, אותי זה הפסיק לרגש, כאילו אחרי כמה ימים שראיתי את התורים, אפילו הלחיץ אותי, אמרתי, מה בורגר, לא רוצה, אני רוצה לשבת בבית, אני לא רוצה את הבלגן הזה. ואני מרגיש פשוט שזה גם עניין של, אתה יודע, בין 20 ל-30 רציתי משהו, בין 30 ל-40 אתה רוצה משהו, אני היום בין 40 ל-50, בוא נע, ואתה יודע, אם 40 נראה לי גדול, פתאום 50 זה כבר, וואו, 50. הדברים שאני רוצה הם אחרת, הם אחרת.
אתה יודע, המעבר הזה עשה לך לא מעט, כאילו, לא מעט מהפכים. ברמה הפרקטית חזרת הביתה, כן?
חד משמעית.
שזה חומר, וחזרת ואתה כותב על זה, ואתה מתעד את זה, וככה בשיחות שלנו, אתה משתף שפונים אליך כל כך הרבה אנשים ומשתפים.
מאות אנשים.
מה קורה שם לאנשים?
אני רוצה להאמין שאנשים מזהים אותנטיות. אני באמת רוצה להאמין שאנשים מזהים את עומר, המשוגע מלפני כמה שנים, שהם עקבו אחריו, עשו לו לייקים וכתבו לו הודעות, ופתאום ראו איזה מהפך שהוא עבר. ואני חושב שבכל אדם, בשכבת גיל הזאת, אולי גם קודם, יש איזה מבעבע, איזה רצון לשינוי. המון אנשים שהולכים ברחובות, הולכים, רותנים, לא טוב להם, כן טוב להם, הנה עכשיו היינו פה למטה בבית קפה, אני אומר לך, בתור 7:30 בבוקר, אנשים כבר רותנים על התור, רקף אותי, לא רקף, הרי זה לא התור, משהו מציק לאנשים, הם בועסים, הם עמדו בפקקים, הם צריכים ללכת לעבוד עכשיו עד 10 בלילה, הם עבדים, הם, אתה יודע, כל אחד והתחושות שלו, אני לא יודע מה נכון, מה לא נכון, אבל, ולפעמים זה לא צריך להתפטר מהעבודה, ולהחליף אישה, ולהחליף את החיים, ולקנות אותו כדי להרגיש יותר מאושר, זה, איך אתה אומר, שברירי שנייה בחיים, שאתה יכול, בזכותם להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמך, ואני חושב, מעולם לא הייתי מיסיונר, בשום דבר, ואני תמיד גם אמרתי, מה שאני רוצה זה בשבילי, ולא מעניינתי מאחרים, אני חושב שזה פעם ראשונה עם האימון המנטלי, שאני מרגיש שיש לי איזו זכות, לתת לאנשים כלים. כאילו, אני חושב שבכמה מילים קטנות, ובכמה כלים, עם הרבה עבודה שלהם כמובן, הם יכולים ללכת מאושרים, והם לא הולכים מאושרים היום, והם מבועסים על מה שהם אוכלים, והם רבו עם האישה, ומתחשבנים איתה שהוא עשה הרדמות ולא אי, ו... אפשר בכמה דברים באמת לחיות חיים הרבה יותר שלבים ורגועים, בלי חלילה לשנות את כל החיים שלך, את כל מה שאתה אוהב.
מה הצעד באמת הראשון שככה אם היית יכול לתת? אני יודע שזה מכנה משותף רחב מדי, אבל אתה יודע, מהחוויה שלך, מהמעבר הזה של, אתה יודע, סטנדרט של היי סטרס בעסקים ובביזנס, למקום שבו האיזון שלך בבית קיים, הנוכחות שלך כהורה, מה הצעד הראשון ש... תשמע, שומעים אותנו לא מעט ו... לקראת הפרק גם שלחנו שאלות וקיבלנו הצפה, והמוד מאוד מעניין לראות את השאלות המרכזיות שחוזרות, אחת מהן הייתה, אז מאיפה אני, כי מה שעשית די עוררת אנשים כמוך שהיו בפסגה, והם הסכימו לשתף את הסטרס של הפסגה, ולהגיד, שמע, לא בטוח שהדבר הזה שווה את המחיר, ולהחליט לעשות את המעבר, 95% כנראה אולי יותר לא עושים את המעבר, אבל כן עוררת בהם את הביאבוע הזה. מה עושים שם, אתה יודע?
אתה יודע, באימונים, נגיד בקרוספיט, משקולות, דיברנו על זה קודם, המאמן אומר לך לעשות 10 חזרות, הרי אין סיבה 10 ולא 12, למה? הוא אומר לך, תעשה 10, כי בדרך כלל במשקל שהוא נותן לך, הוא מכוון את זה שהשמונה ראשונים יהיו כלילות כאלה, והשתה האחרונה יהיה קשה.
תמות איתם, כן.
שם השינוי. אני חושב, ואולי אני טועה, אבל לפחות ככה זה עבד אצלי, שהצעד הראשון הוא הכי קשה. כאילו לקבל את ההחלטה שאני הולך לקראת שינוי. אני בחור מאוד דחיין. ואני מאוד לא סומך על עצמי, אני פרויקטור, אני כאילו יודע לעשות משהו לטווח קצר, פאק, אני מרים עסק ובורח,
ספלינטר.
ספלינטר. עכשיו, אז ככל, אני בחרתי לעצמי אשכרה, בלי לדעת אז מה אני עושה, קודם כל להילחם בדחיונות, אני קודם כל נלחם בזה, והחלטתי שאתה מתחיל עכשיו אימונים, ואתה כל שבוע הולך לשלושה אימונים, ואתה ממספר אותם, ואתה כותב על זה באינסטגרם, ואתה מתחייב קבל עם ועדה, למרות שההתחייבות האמיתית היא מולך, הרגשתי שאני צריך את האינטגריטי הזה, את היושרה הזאת מול עצמי, של החלטת משהו, תעמוד בו, אתה חייב לעשות את זה, אתה לא יכול כל פעם להחליט על משהו, ולהיות כפריזיונר וללכת, ואם את האימונים האלה באמת עושים לך טוב, והם עושים לי טוב, תמשיך עם זה, וככה התחלתי, ואז הכנסתי את הדיאטה, ואז הכנסתי את הלימודים, וזה הצד של ההתחייבויות, אבל גם בצד הנפשי התחלתי קצת פחות לחוס, לא הגעתי ללימודים, אז אני כבר לא יושב ומייסר את עצמי, ומקלל את עצמי, ואומר אני עוזב מחר בבוקר, ושכולם ילכו לקיבינימט, לא, את מי אתה מעניש? אתה מעניש את עצמך קודם כל בזה שאתה מפסיק ללמוד, ואתה מעניש את עצמך בזה שאתה סובל ומרגיש כישלון. אבל אתה לא כישלון, אתה אבא, ואתה עובד קשה, ויש לך ימים עמוסים, ולפעמים מרגישים לא טוב. אז אני לא רוצה לוותר לעצמי, והמשימה היא שזה כתוב ביומן, זה גם משהו שהתחלתי בשנה האחרונה, לנהל יומן, שזה כבר לא קריזות. עכשיו אני עושה פה, לא, יש יומן, אתה יודע מה אתה עושה, זה הרבה יותר מסודר. אז אני אומר, הצעד הראשון הוא הכי קשה, ואז זה פשוט עוד, זה אפילו לא לבנה, אתה יודע, זה עוד תיח ועוד תיח ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, עד שזה התחיל להרגיש לי עוצמתי. ידעתי שזה עוצמתי ובלתי שביר, ברגע שעמדתי מול הצעה לפתוח עסק, ואמרתי, לא, אני לא עושה את זה. הציעו לי לטוס עכשיו לארבעה ימים לחול, איזה שליחות לעשות איזה פרויקט, זה לא קורה, אני לא טס עכשיו בלי אשתי ובלי שלושה, אני לא משאיר אותה פה עם שלושת ילדינו, לא כי זה לא משהו, פעם הייתי טס לניו יורק לעשרה ימים והיא נשארת בארץ, וזה גם בסדר גמור אגב שזוגות שיש להם ילדים לא טסים ביחד, אבל לי באופן אישי במצב הנוכחי זה לא מתאים, והרגשתי שאני לא הרגשתי שום, אין בי חרטה מה שנקרא, וברגע שאתה מרגיש שאין חרטה, אתה יודע שהבטון הזה שבנית שם, אתה יכול לתת לו אגרוף, זה לא יישבר.
שתקודה אדירה, זה היה בדיוק, כן?
לא, לא, אני אומר, שם זה עצר, אתה יודע, עמדתי, כל הזמן פחדתי, אתה יודע, שנרקומנים מפסיקים לעשות סמים, ואז אומרים להם, אבל אם אתה ילך למקום שהיית עושה תמיד, הלוקיישן שלך, זה פק, הטריגר ידלק. האנשים שהיית עושה איתם, הטריגר ידליק אותך עוד פעם אם תיפגש איתם. אני חושב שגם כשאתה משנה את החיים שלך לחלוטין, וזה אנחנו כמו, אני הייתי וורקוליק, הייתי משוגע, הייתי מטורלל באמת על כל הראש, אז גם את הנרקוטיקה הזו, גם את ההתמכרות הזאת של כל החיים הקודמים, הייתי צריך לבטל.
זאת אומרת שבנית סביבה שתכריח את השינוי לקרות.
כן, אתה יודע, אם זה היה אילוצים חיצוניים שלא תלויים בי כמו הקורונה, שהושיבו אותי בבית ופתאום אין חברים ואין לוקיישנים ואין שום דבר אתה בבית, אבל אחר כך זה גם עבודה מאוד מאוד עצמית. אמרתי, אני גר במושב, אז אין לי צורך להגיע כל יום לתל אביב, תתרחק עד שזה עושה לך יותר טוב. ועשיתי מהן גמילה מהעיר, גמילה מהחיים הקודמים שלי, עד רמה שהיום, לא רק שאין בי געגוע, אני קצת לא זוכר אותם, זה נראה לי כמו דמות אחרת, אני מסתכל, באמת, כאילו דמות אחרת, אני סלחן אליה היום יותר, פעם כעסתי עליה נורא, וניהלתי את הדו שיח מטורף שלי, עם צרכות בראש, היום אני קצת יותר, אני אומר, טוב, זה הילד הוא בגיל 32, שהיה לו שאיפה לפתוח מסעדות ולכבוש את תל אביב, המושבניקה קטן הזה שהגיע לעיר, והיום אני רוצה לחזור להיות המושבניקה קטן, וכיף לי, ולעשות המון המון דברים שבעיניי, בלי לזלזל במאומה במה שעשיתי, הרבה יותר משמעותיים לחיים של אנשים, כי בעיניי טיפול, אימון מנטלי, יכול להשפיע על בן אדם הרבה יותר טוב מהסטייק שהכין לו. זה בריאת עולם שלי הכי פשוטה שיש, וזה היום הרבה יותר מרגש אותי, בפייז הזה של החיים.
זהו, הרגע הזה שבו אתה באמת מצליח לכבוש את הרגע הזה, שזה בעצם כמו שאמרת, כאילו זרקת משפט, אני פחות כועס, אני מת לדעת איך להיות פחות כועס, או אני מת לדעת איך להיות פחות במתפרץ, איך הרגע הזה שבו אתה מתחיל לנהל את השיחה, לא עובד, מתחיל לנהל את השיחה הפנימית, לא עובד, איך, איפה הרגע הזה שאתה אומר, הנה אני מתחיל באמת לכבוש את, איך אמרת, אני של, אני של פעם.
תשמע, זה הרבה, זה... גם כשפונים אליי אנשים באינסטגרם ואומרים לי, אנחנו רוצים לפרקטיקום שלך לשתאמן אותנו, הם גם לא יודעים כל כך להגיד מה הם רוצים לשנות, אבל גם כשאני מסביר להם, אוקיי, זה תהליך, ומתחיל, זה הרבה עבודה. מה אתם חושבים, שאני נלחץ על כפתור ואחרי משתנו? אני לא קוסם, אני לא סושרדי, אעשה לך ככה, בום, פה ידינה, אתה יודע הכל יותר טוב, זה לא ככה. שינוי מתחיל בעבודה, כאילו, אתה, כדי להשתנות, אתה צריך לעשות עבודה עצמית, וזה עבודה הכי מפרנסת ומתגמלת שיש לנשמה שלנו. ואנחנו כל הזמן חושבים רק על כסף, אבל זו עבודה מפרנסת ומתגמלת ומעוררת השראה גם כלפי הסביבה. אתה פתאום אומר, אני עכשיו נלחם בכל השדים שלי, אני מנצח אותם, אני לא נלחם בהם אגב, אני מנצח אותם, כאילו הגישה היא אחרת. ואני סלחן. ואתה מתחיל לסלוח, וברגע שאתה סולח יותר, לא רק לעצמך, גם לסובבים אותך, אתה יודע, אני כבר לא מחכה לשיחה של אנשים. יש אנשים שסלחתי להם גם אם פגעו בי ולא ביקשו מעולם שיחה, כי פתאום אני אומר, אולי להם אפילו את הכלים לבקש סליחה. הם לא יודעים, מה אני יודע מה יש לו ולא על הראש, מה, חוץ מזה, זה היה לפני 8 שנים נניח, מה עכשיו אתה רוצה להסתובב עם התיק כאבים הזה על הראש שלך? אז אני, וברגע שאתה סולח לסביבה, וסולח לעצמך על המון דברים, ואתה סולח לעני הישן שלך, המטורלל ההוא, אתה פחות כועס. והפחות כועס הזה פתאום, הבטן יותר רגועה, ופתאום הראש יותר רגוע, לא הקרון, ממש הבטן שלנו יותר רגועה, והראש שלנו יותר רגוע, וזה כמו, זה מטאפור, אבל אתה יודע, פתאום הלב, אני מרגיש שאתה זז למקום הנכון, הוא לא ישב בדיוק על המעמד, עכשיו הוא שם.
יושב שם על הסטנד.
ולהגיד לך בדיוק איך לגרום לבן אדם לא לכעוס על עצמו, זה, לי המנטרה הזאת של כל מילימטר נשימה שעשית בחיים שלך, הוביל אותך לנקודה הזאת פה, לשבת בפודקאסט הזה ולדבר. עכשיו יושבים המוני אנשים ומקשיבים לנו, ויגידו, אוי, עומר שינה לי עכשיו משהו בחיים, או השיחה הזאת גרמה לי לחשוב אפילו, אולי אני באמת לא במקום הנכון, אולי אני באמת עצבני על אשתי, אבל בלי סיבה, אולי אני מחפש אותה, אולי אני מחפש את הילדים שלי, אולי אני לא שלם עם האבא שאני, אולי הבוסית שגעת אותי, לא יודע, כל אחד, ואם השיחה הזאת שלנו גרמה לו, אני אומר, כל צעד שעברתי בחיים שלי, הוביל אותי להיות במקום הזה, ואני צריך להגיד תודה על זה. ויש רגעים, כמו שאמרתי לך, ב-2017, 2018, רגעים שאני באמת לא רוצה להיזכר בהם, והם לא טובים לי, אבל אני יודע שאם היית מצמיד להקדח לראש, למחוק את השנים האלה, היום אני אומר לך, לא, אל תמחוק אותם, זה, אני עדיין, האפקט שלהם, הוא עדיין משפיע עליי עד היום. זאת אומרת, יש סיטואציות שקרו ב-2017, 2018, 2019, שהמלחמה בהם, ברגעים האלה, הופכת אותי היום לאדם יותר טוב. כי אני שם לא רוצה להיות יותר. אבל אתה צריך את השחור הזה כדי להיות באור, אתה לא יכול להתעלם מזה.
אני חושב שזה בדיוק הנקודה שגם ציינת קודם, שאתה חייב להיות בפסגה, לחוות את הסטרס שלה, כדי להבין שאתה לא רוצה אותה במקום אחר. זאת אומרת, שף בתחילת הדרך, ספורטאי בתחילת הדרך, תמיד איתך, תן לי להגיע לפסגה, תן לי להגיע לטייטל, אחר כך.
תחשוב שאם אתה לא היית נפצע, תחשוב שאם לא היית נפצע נניח, לא היית יכול להבין עד הסוף שיש לך עוד אופציות אחרות בעולם לרגש אנשים ולשמח אנשים, כמו שאתה אמרת, למה אני עושה את המשחק הזה? רציתי לשמח אנשים, להיות בשואו המטורף הזה של שמחת עולם. והנה, אתה עושה את זה, אבל היית צריך רגע שחור בחיים, ולא, הרי לא נפצעתי, יאללה, אני עכשיו מתחיל חדש. יש רגע של משבר ואתה צומח ממנו, ואני חושב שהחיים מזמנים לנו אבנים, ככה אפור. אתה צריך לדעת להתחמק, אבל לפעמים גם אתה קובל מכה, והמכה הזאת היא חשובה, כי היא תלמד אותך דברים, היא תלמד אותך, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב, כל הזמן ללמוד.
זאת אומרת שאם אני נמצא במקום, שאני טוב, אתה יודע, עכשיו אנחנו פה מצלמים, או מקליטים ומצלמים, באיזה בניין מגדל 31, אני רואה פה את הבניינים של תל אביב, יושבים פה אנשים, אתה יודע, בעמדות בחירות, מנכלים, בעלים, מקומות טובים, אתה יודע מה, גם, אתה יודע, יש להם תפקיד טוב, ג'וב טוב, מעמד טוב, ושם הקושי הכי גדול, כי כשטוב לך לעזוב, כשטוב, לעזוב כשטוב לך זה הכי קשה לך, במקרה שלך הקורונה באה ועשתה את זה. השאלה היא, האם האדם שרוצה את השינוי, יש את אלה שיחכו שיקרה משהו ויגידו יופי, קרתה לי איזושהי לא עלינו מקרה, זה שפיתרו אותי יותר, הרבה אנשים מחכים לאירוע חיצוני שיגיד זהו, כן. אין זה, אני חייב, האם, זאת אומרת השאלה היא באמת, האם אני צריך לעשות את המהלך לבד לפרוש, לעזוב, להתפטר. כי זה שאלות שעולות, מה אני צריך לעשות עכשיו?
תראה, קודם כל, כמאמן לדוגמה, מי שלא פונה אליי עם בעיה, אני לא הולך לפתור לו את הבעיות האלה, כי אני, זה צריך להגיע ממנו. ואני חושב שאם כבר הגעת להבנה שאתה לא במקום הנכון, אז כבר קיבלת את הסימן שלך. אל תחכה לעוד סימן. קיבלת כבר את הסימן, עכשיו תחליט אם אתה רוצה לעזוב או לא רוצה לעזוב, תהיה שקול מספיק אם יש לך באמת תוכנית גיבוי, כי מה לעשות, החיים הם לא תוכנית כבקשתך.
לגמרי.
אני לא יכול להגיד לך, הרגשת שאתה צריך לעזוב, אז תקום ותלך. לא, יש לך ילדים ואתה צריך להתפרנס. אתה כן יכול אבל לעשות גם בתוך הסיטואציה הקיימת שינויים, כדי להרגיש הרבה יותר טוב. אתה יכול להוריד שעות עבודה, אתה יכול להחליט שאתה 3 פעמים ביום עושה זום עם הילדים שלך. אתה יכול למצוא את הקטנות בתוך הסיר לחץ שאנחנו חיים בו, וזה היופי, כי דווקא שאתה, אלה שיושבים פה במגדלים מאחוריי, שיש להם עניבות והמון המון כסף בכיסים, להם זה ככה, אם הם רוצים כביכול, זה קצת לוותר על האגו הענק שלהם, אבל הם יכולים לעשות את זה בשניות, כי את הכסף יש, יאללה, תעבור לקוסטה ריקה ותחיל כמו מלך.
וזה בדיוק, אתה יודע, אני אומר לך כל כך תודה, כי זה, אצל אנשים זה השחור או לבן, אתה יודע, 0 או 100, זה כאילו, או שאני מתפטר ועוזב ושני, או ש... אבל זה לא הסיפור, יש לך עוד שעה לילדים. אין סרט כזה, כמו שאמרת, או בזום, או בבית, תמיד יש לנו את הזום.
מה הרי מפריע לך? הרי מפריע לך שאתה לא עם הילדים, מפריע לך שאתה שמן מדי, מפריע לך שאתה רזה מדי, מפריע לך שאתה לא מוזמן לאירועים חברתיים, אני לא יודע מה, כל אחד והדברים שלו, מפריע לך שאתה מרגיש שלא מעריכים אותך בעבודה. אני אומר, גם בתוך הסיטואציה הכואבת הזאת, בכמה שינויים קטנים, באמת מילימטרים, מיקרוסקופים, אתה יכול להשתנות, אתה יכול לשנות את המהות ואת ההוויה.
אולי נחזק אפילו את מה שאתה אומר, רק בתוך הסיטואציה שאתה שונא, השינוי צריך להתחיל.
חד משמעית, כאילו, אם אני נמצא במקום מהמם, והכל טוב לי בחיים, וככה אני מרגיש, ואני באמת קם עם שיר בלב, אז הכל טוב לך, אף אחד לא אומר שלעבוד 24-7 במסעדה, זה דבר לא טוב, וחייבים לעשות, אם אתה שף מצליח, ויש לך 6 מסעדות מצליחות, וטוב לך עם זה, סף גרנית, הוא חבר ילדות שלי, חברים באמת טובים, התחלנו ביחד את דרכנו, היינו בחול המון, הוא היה עד שלי בגירושים הראשונים, באמת חברים טובים, והוא אומר לי, עומר, אני קם בבוקר, עם משלן על העיניים למשלן הבא כבר, זה הדבר היחיד שמעניין אותי, ויש לו ילד, הוא משקיע בו המון, והוא אבא מדהים, והוא מצליח לשלב בין הטירוף של מסעדות בכל העולם, אתה יודע, יש לו בכל העולם מסעדות, והצלחה באמת פנומנלית, לבין זה שהוא עם הילד, הוא מצליח למצוא את השיטה, וזה טוב לו, בדיוק. להגיד לך שהוא מאושר, אני לא יודע, אני מקווה בשבילו שכן, אני לא יודע אם כן או לא, אבל בן אדם כזה, אני לא, אין צורך לשנות, טוב לך, לילד שלך טוב, תפעד, הלך על זה. אבל אני אומר, אלה שכן נמצאים שם, משהו חורק. זה לא חייב, הם אפילו לפעמים לא יודעים באמת לשים את האצבע, אבל משהו חורק. אני חושב שאתה חייב להיות בסיטואציה הזאת, בשכלי הזה לפעמים, בתחושה הזאת שלא בא לי לצאת מהמיטה בכלל היום, כאילו אני משהו מעיק על האבן, אני חושב שרק שם אתה יכול לעשות שינוי, והשינוי הוא לא שחור ולבן, בחיים.
לגמרי. גם דיברת על זה שהשינוי הוא קורה הרבה לפני שהצעד המעשי יקרה, ייתכן אפילו כמו המקרה שלך, 3-4 שנים, אבל זה קרה, ואני חושב שאם, אתה יודע, עם עולם ההתפתחות האישית, והאימון וההצלחה, תמיד, לא תמיד, כן, אבל ברובו, הוא די מנסה למכור, בוא, שינוי הוא טוב, אז בוא נשים משוכן שינוי, לפעמים קשה, הוא מאתגר, הוא לא נעים, ואולי המקום שאתה מאפשר פה בשיחה, זה לתת לעצמנו אישור, באמת להיות אנושיים, ורגע, לא להיבעל מהתחושה כל כך מעיקה הזאת של הרצון הזה לשינוי.
אני חושב ששינוי הוא יכול להיות מבורך, במידה והוא משהו שתכננת ועשית, אבל גם אני כשעשיתי את השינוי, זה לא עבד על ההתחלה, אז אוקיי, אין לך עסקים, אבל באמת השתנית, אם אתה שותה כל ערב נניח, או, אתה יודע, השינוי צריך להיות מקיף וגדול ומדויק לצרכים שלך, והוא גם צריך להיות לו זמן, כאילו לפעמים זה לא הזמן הנכון לעשות שינוי. ב-2016 זה היה הדבר הכי נכון לי לעשות שינוי, אבל זה לא היה הזמן שלי. אם הייתי עושה את השינוי הזה ב-2016, כנראה לא היו לי ילדים היום, או ילדים לא משירן, אבל כנראה שהזוגיות הזאת לא הייתה מצליחה. למרות ששירן מאוד דחפה זה שינוי, כי הייתי חייב לעבור את זה בעצמי, הייתי חייב להיכנס בטירוף של התקשורת, ולהיכנס בכולם, ושאהבו אותי, ושסנאו אותי, ורציתי את זה, זה לא עניינתי בכלל ששונאים אותי, מה הם אכפת לי, שכתבו שכללו אותי, אבל רציתי רק להיות שם, אתה יודע, שכתבו טוב אבל, תומר מילר, כמו שצריך, זה באמת היה איזה אגו מניקיות מטורפת, ו... לא יודע, אני חושב שזה צריך, הייתי חייב לעבור את זה, אני יודע כמה זה עשה לי גם לא טוב בחיים, אבל אני יודע שמעכשיו והלאה, הדבר הזה רק משרת אותי. יש לי תמיד את הדבר הזה, מה אני לא רוצה יותר. ואתה צריך את הקונטרסט הזה בחיים. אתה צריך לדעת מה אתה לא רוצה, מה לא, אתה יודע, תשאל אנשים, מה בא לכם? אני בא לי ככה, ומה לא בא לכם? אתה צריך לדעת מה לא טוב לך בחיים, ואנשים לא יודעים פעמים. זה מפתיע, כי אתה לא בודק כל מה טוב לי בחיים, מה לא טוב לי בחיים, כי אתה חי בקצב של 9,000. אבל לרגע שאתה עוצר ונושם, ונושם גם את הדברים, זה נשמע קצת קלישה, אבל שאתה נושם את הדברים האלה, ותאום, אתה מבין מה אתה רוצה ומה אתה לא רוצה, ואתה מבין מה אפשר לשנות, ואני, והכותרת להכל, גם אמרתי את זה כבר כמה פעמים, זה תמיד תהיה סלחן לעצמך. אל תדבר על עצמך במילים כמו, אתה טמבל, אתה אידיוט, אוף, אשתך עשתה יותר לייקים ממך באינסטגרם, אוף, אתה לא מרוויח מספיק, אוף, אם הייתי אומר ככה, עולם לא הבאתי לו כפה. עולם לא הבאתי לעצמי כפה. תהיה סלחן. דברים קורים, יש להם סיבה, לא קטע אלוהי ולא קטע אל-טיבי, יש לדברים סיבה, דברים צריכים להתקל בעולם וגם בגוף שלנו, והנה הייתה סיבה למה עברתי את מה שעברתי והגעתי לאן שהגעתי, וגם אתם, וגם אם עשיתם צעד שהיום אולי לא נראה נכון, תדעו לכם שתראו שעם הזמן הדברים האלה...
והיום אתה חי באמת במקום, כי מי שמכיר אותך ומקרוב או מרחוק, אתה יודע, אני יכול רק לשתף ככה מהחברות שלנו, שהדרייב נשאר. אני פוגש אותך, אני כל פעם, כל פעם שאני בא, אני אומר, טוב, תגביר שנייה את הקצב של עצמך, למה זה שיחת פינפוג מטורפת. והשאלה כאן היא שחזרת הביתה, אתה מנהל אורח חיים באמת משפחתי ואבאי, בו זמנית, האטרף שלך קיים, איך עכשיו אתה בונה את הלייפסטייל מצד אחד כאבא משרה מלאה, זוגיות עם שירן?
עברתי את השלב הראשון של השינוי, ובאמת הגעתי לשלב שאני חי את החיים כמו שאני רוצה, אבל עכשיו שאתה...
In my own way.
יש דברים שהם עומר הישן שלא השתנו, או הם היו פעם מכוונים אולי שלילית, והיום הם מכוונים חיובית. הדרייב הזה שהוביל אותי למקומות מאוד מאוד רעים פעם, קיים היום והוא רוצה להצליח במקומות מאוד טובים. אז קודם כל היום אני יודע מה אני מגדיר כהצלחה מבחינתי. ואם תגיד לי, עומר, אני יכול לסגור לך 365 הרצאות השנה לאלף איש, זה לא הצלחה מבחינתי, כי זה אומר ש-365 היום אני לא עם הילדים שלי. לא מעניין אותי. אם תסגור לי 100 הרצאות, אני זה, ולא רוצה שאתה תסגור לי, אני אסגור לעצמי 100 הרצאות, כי זה עבודה, כי זה גם משהו שלך מול עצמך, החלטת שאתה רוצה לעשות הרצאות שעוסקה בלעזור לילדים, אז אני רוצה לסגור לי את 100 האלה, כדי שיהיה לי את 3 פעמים בשבוע שאני עם הילדים שלי. בגלל זה גם אמרתי לך, זה לא חייב להיות שינוי קיצוני ברמה הזאת של, אני עוזב את העבודה ואני כל היום עם הילדים. לא, אני עדיין עובד, אבל פשוט אני עובד 3 ימים בשבוע ולא 6 ימים בשבוע. אני אחליט שאת ההרצאות אני עושה אולי בהייטק בצהריים, כדי שבערב אני אהיה בהרדמות. אני בונה לעצמי, אני גם חי לפי היכולות שלי היום, בניגוד לפעם. אני בונה לעצמי את המסגרת הזאת, שאני אומר, אוקיי, תקשיב, אם תעבוד 7 ימים בשבוע, כנראה תרוויח ככה ותוכל לגור באיזה מגדל. אני מעדיף שלא. כי זה לא שווה לי לגור במגדל ולא לדעת מי גר איתי. אני רוצה לדעת מי גר איתי בבית. ובתקופה שהייתי עם שירן, לא זכרתי שהיא בבית. לא זכרתי. זה נס שהיא איתי. אני לא זכרתי, כנראה, כל הזמן אומרת, זיהיתי שם בעיניים שלך, שיש שם בן אדם טוב גם, בן אדם שיכול להצליח לא כמו שהוא חושב. ובגלל זה היא שרדה את זה כנראה, היה לה את האמונה הגדולה ואת האהבה שתמיד הייתה לנו, בכל 11 שנה שאנחנו ביחד, האהבה אף פעם לא נגמרה שם. אבל בא לי לדעת מי גר איתי, בא לי לדעת מי ישן לידי במיטה, בא לי לדעת מהאנשים הקטנים האלה בבית שצומחים להיות אנשים גדולים, ואני מעצב את חייהם במידה כזו או אחרת. אז אני רוצה לתת להם משהו שהוא מעבר לעוד בית יפה או כסף. אולי מחשבה תמימה בעידן שלנו, אבל זה מה שטוב לי.
מה הילדים שלך לימדו אותך?
אני, קודם כל המון, אבל בעיקר הם עושים לי איזה, אני עושה תיקון אמיתי עם עצמי בזכותם. יש לי, ראי, אני שוב מדבר עליו, הבן הבכור שלי, הוא נורא דומה לי חיצונית גם. הוא אמנם הוא פי אלף יותר יפה ומטולטל וגברי כזה, ולא, אין עדיין ניצוץ של שיגעון בעיניים, אבל נסעתי איתו לחוף, וישבנו בחוף, והוא לא רצה להיכנס, ויצא ונכנס ונצא ונכנס למים ופחד, ואני, אתה יודע, מסתכל, ודבר הראשון שבא לך להגיד, נו, יא פחדן, כנס למים. זה מה שבא לך להגיד. או שהוא רץ וזורק אבנים על החוף, אתה בא להגיד, לא די כבר, באנו ליהנות, מה אתה? והחלטתי שאני שם משקפיים אחרים על העיניים, משקפיים ורודים, ורודות, מה אומרים? משקפיים אופטימיות. ובשנייה אחת לא ראיתי שם את רי יותר. ראיתי שם את עצמי, בחוף זיקים, ב-1985, עם ההורים שלי, שאני זוכר שהיו בונים איתי עם ארמונות, ואמרתי, אני לא מוכן שלרי יהיה תמונה אחרת, והתמונה שרציתי שתהיה לרי, זה תמונת הניצחון שלי, אגב, שרציתי שהוא יראה, שאבא יושב איתו, ואבא מבין שזה בסדר לפחד, ובסדר לפקוט, וזה בסדר להיות עצוב, וזה בסדר לא להיכנס לים, כי לא בא לך להיכנס לים, אז מה אם איזה מבוגר אמר לך להיכנס לים, גם אם הוא אבא שלך, אתה לא חייב לכלום, תעשה מה שטוב לך, ואם הוא רץ ומשתולל שם, אז הוא לא רץ ומשתולל, הוא מקשים את ילדותו, ככה צריך, עם טילון בעיניים, ככה אתה צריך להיות, ובבת אחת הביקורים שלנו בים, הפכו להיות שלבים יותר, ואני חושב שהרגע הזה שקורה אחר, שאני משכפל אותו גם להרדמות, שקראת את הפוסט, שאני יושב איתם ומשתף אותם, והם משתפים אותי, והבת שלי עם הקול המצחיק שלה, מספרת לי שהיא חלמה על תירס, אתה יודע, זה, מבחינתי זה הכל, את הרגעים האלה אני נוצר לתמיד, ולא רוצה לשכוח אותם, והם רגעי הניצחון האלה, שלי בכלל בנוגע לשינוי, כאילו, שם אני מוצא את עצמי, וזה נורא כיף, כיף לי בזכותם לעבור את התיקון הזה, את ה... להבין שהנה, גם אתה, אגב, כמו ריי, שתוללת, תראה, יצאת בסדר, ותן לילד לחיות, תן לו ליהנות, ואגב, אני גם לומד על עצמי, פתאום אני הרבה יותר סלחן כלפיי, אז שכחת משהו, מה קרה? אתה בן אדם, אנחנו אנשים, אנחנו כועסים על עצמנו כל הזמן, ולא, אני הפסקתי עם זה. אני לא מוותר לעצמי, אבל אני לא כועס יותר, ואני לא שונא בטח.
טוב, אני חייב, תן לנו את הסיפור על ההרדמות. אתמול קראתי את זה ונשאבתי, כאילו העולם עצר, וקורא, ואני קורא, ואני קורא, ואני אומר, וואו, מה זה?
כן, אני כותב הרבה ארוך מאוד, אני צריך לעשות המלאקים, אבל... אין לנו תורות בבית, לי ולשירן, אנחנו כל אחד, אין לנו משמרות, היום אני בצהריים, אתי בערב, אין לנו את זה, כי אנחנו שנינו עובדים מהבית, והחלטנו כיחידה משומנת, באמת שאנחנו כל היום עם הילדים, וזה לא משנה. מי ומה, ולא מתחשבנים על זה, אבל את ההרדמות, מהרגע שהם עברו ממיטת התינוק שלהם למיטת מעבר, החלטתי שאני לוקח על עצמי, אני לא יודע מה, אבל הרגשתי כמו שליחות בבטן, באמת, הרגשתי שאתה אומר, זה שלך, לא ידעתי למה אני נכנס, איזה מערבולת אני נכנס, אבל אמרתי, זה שלך, וגם הגעתי בלי כלים בכלל, אופה, דיברה מצלמה.
יופי, מזל ששלך ממשיכה.
והתחלתי לעשות הרדמות, ופתאום שני ילדים טובי לב ורגועים, שמניח אותם במיטה עם בקבוק, והם הולכים לשאול, תחילו לצאת מהמיטה, ולזרוק עריות, ולהשתולל, ולהרביץ, ולקפוץ, ואתה עמדתי שם שבוע שלם, בהלם, מה אני עושה? עכשיו נועל את הדלת, סוגר אותם, קושר אותם, לא ידעתי מה לעשות. עם הזמן, אתה יודע, קיבלתי עצות מכל מיני יועצות, ומכל מיני מומחים, ושירן ככה זרקה, אמרה לי, בוא אני אחליף אותך קצת, אמרתי על שום דבר, זה אני. אבל לימדה אותי קצת, ובאמת למדנו ביחד, ואחת השיטות הייתה, כל הזמן אומרת לך, אתה מעכשיו פסל. אתה יושב, הילד, כל עוד הוא לא קם מהמיטה, אתה לא עושה מה שהוא רוצה ואל תדבר. ברגע שהוא קם מהמיטה, תחזיר אותו למיטה בשקט, מבט אטום, אפתי לחלוטין, לילה טוב, לא יורדים מהמיטה, מנטרה. וזה עבד, זה עבד יופי, רק שזה לא עבד לי. לי זה לא עבד. הרגשתי שאני איזה רובוט, ואני לא רוצה להיות רובוט, ואני לא רוצה להיות פסל, אני רוצה להיות אבא. ואבא שאני מאמין הוא לא אבא שאומר לילד, לא יורדים מהמיטה, מחזיר אותו למיטה. אבא שאני מאמין, מלטף ומחבק. גם זה יוצר איזה תלות של הילד בי. בוא, הוא לא, בגיל 20 הוא לא ירצה את היד שלי עליו, אני יודע את זה, בסדר, כול, גם אני רציתי יד של אמא שלי, ככה הסתבר אחר כך ששירן סיפרה לי, והנה, אני היום לא מבקש מאמא שלי שתלטפתי לפני השינה, בינתיים. והתחלתי לספר להם סיפורים, מומצאים, על חיות ודברים, והם יושבים ושואלים שאלות, אחרי זה שבועיים כאלה, אמרתי, אבל למה אתה מתחס אליהם כמו תינוקות? הם אנשים, אולי נמוכים, אבל אנשים. בוא תשב איתם ודבר איתם, והתחלתי לספר להם באמת, היום הלכתי לאיתן ולמדתי ככה, היום הייתי במוסך.
כאילו כמו חברים גדולים.
חברים, והשתמשתי בהם כחברים כמו פסיכולוג, פתחתי איתם דברים שאני לא פותח בחיים, אמר, הם גם ככה אולי לא מבינים, ואולי גאבים, כן, אז יפה, שישמעו של אבא יש צרות. ושיתפתי אותם, אבל הדבר המדהים זה לא צרות שלי, אלא הריאקשן, הם פתאום התחילו לספר דברים שהם מעולם הסיפרו. מה הם עשו בפארק, וכמה מדרגות הם טיפסו, ואיך הם אכלו, איך הם קלפו בננה, כל מיני דברים, ריי אמר לי לפני כמה ימים שהוא עצוב, כל מיני דברים כאלה, זה מפתח שיחה, ואני אומר, אחד הדברים הכי קשים, אני מתעסק הרבה בילדים, כמו שאתה רואה, אחד הדברים הכי קשים להורה, זה הפחד הזה מהנתק, שעלול להיגרם בעתיד, בין מתבגרים להורים, בוא, אני בגיל, אני מאחל לעצמי לא להיות, שריי לא יהיה ילד שלי, שלא יהיה כמו עומר, כמו שאני הייתי. אני עשיתי את המוות להורים. והנתק הזה הוא נורא נורא מפחיד, ואני חושב שדרך אחת להתגבר עליו, או להימנע ממנו, זה באמת לשתף כמה שיותר. לא לשתף בחרטוטים, לא בחוסר סבלנות. אגב, דיברנו על השינוי שאני רוצה להיות יותר עם הילדים, אחד השינויים הקטנים האלה, אבל שמשנים הכל, זה שאם הילד שלך, לאן אתה הולך? אל תגיד לו, לעבודה. תסביר לו. גם כי לפעמים אתה לא באמת הולך לעבודה, אתה הולך להתאמן, אז למה אתה לא אומר לו? אז אני מספר להם שאני הולך להתאמן ומרים משקולות, ואני הולך לעבודה, ואני הולך להתראיין היום, ואני אצלם לכם כדי שתוכלו לראות. אני משתף אותם, זה דורש ממך שנייה ביום, שנייה מעיקה אולי, אבל זה שנייה ששווה כל כך הרבה.
וואו, אני חושב שזה אולי איזשהו מסר ענק בכלל, בכלל לכולנו, שהשינוי שאנחנו רוצים הוא אף פעם לא דורש עוד זמן, או דורש מיקום, או דורש...
תשמע, גם אם נרצה, אין עוד זמן. זה מה שיש לך. אתה צריך להילחם בנשק שיש לך, בכלים שיש לך. יש לך 24 שעות ביממה, יש לך 7 ימים בשבוע, איך שלא תהפוך אותם. איך שלא תהפוך אותם, זה מה שיש לנו. אתה צריך בזמן הזה לדעת להתמודד. ואני חושב שזה אפשרי. זה אולי המסר הכי גדול שלי. זה נורא אפשרי.
לגמרי, לגמרי. טוב, נו, אני לא יכול, אי אפשר שלא לשאול, כי דיברת על הילדים, דיברת על העבודה, הזוגיות עם שירן, מה לדעתך באמת הוא הסוד או המפתח שגרם לזה להחזיק?
תשמע,
ולצמוח ולהיות מה שזה היום.
אני חושב שהיינו על הקצה כבר. היינו 9 שנים ביחד וכבר הגענו לאיזה נקודת כמעט שבירה, קצת לפני הילדים. כי באמת החיים הובילו כל אחד לכיוון אחר. שירה רצתה יותר להתכנס למשפחתיות ולהיות איתי, ואני רציתי לפרוח בעבודה ולא עניינתי שום דבר ולא אכפת לי משפחה. וזה גרם להמון חיכוכים. אבל תמיד זכרנו, גם בימים הרעים שלנו, תמיד זכרנו שאנחנו אוהבים אחד לשנייה ולתת כבוד אחד לשני, וגם בצעקות שיש מעטות, אבל כשקורות, לא להגיד מילים שאחר כך אתה תצטער, יש איזה נטייה, כל פעם שהווליום עולה, להגיד מילים שאתה לא רוצה. והחלטנו להוריד לווליום, ולשקול שני המילים, ולהבין שהבן אדם, גם אני כועס עליה, לא מגיע לה שאני אפגע בה בצורה מעליבה מאוד, או ולחלופין, שלא תפגע בי. תמיד שמרנו על הכבוד, ואני חושב שיש כאלה שעושים ילדים כדי להציל את הזוגיות, אני חושב שאצלנו הילדים הרימו את הזוגיות וחיזקו אותה לרמות שאני לא יכול לדמיין, כי לא נכננו לעייפות של הילדים, ולא נכננו לשינוי הזה, אלא חיבקנו אותו באהבה, והחלטנו שכל החיים שלנו מוקדשים לזה, ואנחנו באמת כמו צוות, וזה הרים אותנו, ואני חושב שהיום מה שמחזיק אותנו כאהבה כבר, אנחנו יודעים שקיימת, והילדים כבר פה, זה שאנחנו ב-100% פתוחים אחד עם השני. אין היום סודות, והיו המון סודות. אין היום סודות. אנחנו פתוחים לחלוטין, כשקורה לי משהו בלימודים, בעבודה, ולא משנה, היא הבן אדם הראשון, שאני מספר לו לא כי אני חייב, ואני מעדיף לספר לה על פני חבר, אלא כי אני באמת רוצה שהיא תדע, כי הדעה שלה חשובה לי יותר. גם זה דברים לא נעימים. ולפעמים, ואנחנו פעם בשבוע קובעים דייט ביומן, הכי לא ספונטני והכי לא סקסי שיש, אבל מה לעשות, וגם לא רומנטי, אבל כדי שמשהו יצליח צריך לכתוב אותו, אז אנחנו כותבים ביומן דייט, ואנחנו יוצאים לאיפשהו, ושם פותחים הכל, ומדברים על הכל, כי לפעמים במהלך השבוע קשה. וזה פתרון נהדר לזוגיות, כי תחשוב, יש לנו נטייה, אנחנו לא מספיקים, אנחנו באיזה לופ. עכשיו היא הציקה לי, היא אמרה משהו לא מעצבן, היא עשתה התנהגות לא נכונה עם הילד. אם אני אעיר עכשיו זה יגרור פוריב, אז אני אשמור את זה שנייה בבטן ואני אדבר איתה בהזדמנות, ואז אתה שומר בבטן, שומר בבטן, שומר בבטן, חוטף קרון. אנחנו לא רוצים את זה. אז אנחנו החלטנו שקודם כל, גם הדרך שבה אנחנו מעירים, מותר להגיד הכל, אבל היא עם כבוד ועם איזו משמעות באמת עמוקה לדברים, אבל גם באמת שאנחנו יודעים שפעם בשבוע שאנחנו יוצאים לדייט, מדברים על דברים, וזה הופך את הכל, אתה יושב כבר על בירה, זה הופך את הכל לקצת יותר נעים, זה לא שיחת ביקורת, אני לא עושה לך שיחת חתך, והיא לא עושה לי כמובן, מדברים, מה מי שומעת, אני חושב ככה, אני חושב ככה. והפתיחות הזאת היא גם גורמת לך לשחרר הרבה, ולנשום הרבה יותר, אבל אתה יודע, כל זוגיות והשיגונות שלה.
לגמרי, לגמרי. טוב, תשמע, זה חסר חומרים, עשינו כזה כמו איזה משהו כזה של כמעט שעה, אז קודם כל, אתה יודע, עוד פעם, 1,000 תודות על הכנות ועל הפתיחות. תשמע, אתה היום עוזר להורים להנגיש את המטבח לילדים, אתה יוצר את התוכן שמתעסק במערכות היחסים שלך עם הילדים, אתה נותן את זה להורים, אתה מעניק את הדבר הטוב הזה, מה תמונת הניצחון שלך? קדימה, לאן זה הולך?
תראה, אני עדיין לא יודע מה אני רוצה להיות כשאני גדול. אני חושב שתמונת הניצחון שלי, תראה, זה קשה, כי היא עדיין מצטיירת לה או מצטלמת לה, אבל אני יודע שהילדים קשורים אליה, ואני יודע ששירן קשורה אליה. זה לא משנה אם זה יהיה פה או ביוון, זה לא משנה אם נגור במקום בעיר אחרת, זה לא משנה. אני אגיד לך גם יותר מזה, יכול להיות שעם הזמן ההרצאות שאני מתעסק עכשיו עם בררונות באכילה, כי יש לי ילדים קטנים, זה בוער בי. יכול להיות שבעוד 5 שנים זה פחות יבער בי הנושא הזה, ואני אתעסק בהרצאות שקשורים לבינו לבינה, או שאני אתעסק בכלל במשהו אחר. השנתיים האחרונות לימדו אותי שבאמת קשה קצת להתחייב לעוד המון שנים. לדבר אחד אני כן יכול להתחייב, וזה למשפחה שלי. ואני חושב שהתמונת הניצחון כוללת את זה שאני והמשפחה שלי בריאים ומאוחדים. את כל השאר כבר נסדר.
אני חושב שזה כנראה המסר שכולנו, איך אומרים, כולנו, זה בתוך תוכנו בוער, לפעמים אנשים יודעים לתרגם את זה, והרבה פעמים, כמו שגם ציינת, פונים אליך ולא יודעים איך לתאר מה הסיפור שם.
מה הבעיה שלי? אני אוהבת את בעלי, הילדים שלי מהממים, אני ישנה טוב בלילה אפילו, אבל משהו לא טוב לי. אני חושב שאפשר לשנות בצעדים קטנים ולפתור לאנשים הרבה... זה לא לפתור להם, הם פותרים בעצמם, אבל זה להוביל אותם, זה לעזור להם לראות את החיים קצת אחרת, בפגישה יותר סלחנית, פחות לכעוס. ואני לא מאמן עדיין אנשים ביום יום שלי, כמאמן מנטלי, אבל אם הסיפור שלי, או השינוי שאני עברתי, מעורר בהם איזה סוג של השראה, או מציט בהם את הניצוץ הזה, והם יבואו בעקבות זה גם לטיפול אצלי, לאימון אצלי, סליחה, זה משהו ש... אני רואה בו מבורך, כאילו יש איזה משהו שאתה רואה דמות שעשתה משהו ואתה רוצה ללכת בעקבותיה. אני אגב הלכתי בעקבות שירן, שירן התחילה ללמוד אימון ואמרתי, אני גם רוצה את זה, אני לא כי היא עושה, אני רוצה כי אני רואה מה קורה לה, אני רואה איך היא משפיעה, אני רואה איך היא משפיעה על עצמה ועל המשפחה, כל הבית שינה גישה בזכותה. אז רציתי את הכוח הזה, רציתי את הכלים האלה.
תשמע, זה, איך אומרים, זה המתנה הכי גדולה כנראה ש... איך אומרים?
חד משמעית.
שיכולה להיות, בטח בבית שככה מגדיל ומעצים אחד את השני ומוכן, כמו שאתה אומר, להסתכל על הכל.
כן.
ואני חושב שזה כמו איזה חוט שאני שחוזר בין כל הדבר. זאת אומרת, היית מוכן שנייה רגע לא לברוח מההתבוננות שלך עם עצמך, שהכי הכי מאתגרת.
כן, לא דיברנו על זה המון, אבל הרגעים האלה שאתה מבין שאתה רוצה שינוי, לפעמים אנחנו, הפחדים והחרדות וכל השיט שעולה עם זה, גורם לנו לברוח טיפה מהשינוי. רגע, מה אני צריך את זה עכשיו בחיים שלי? אני אומר, תסתכל להם את בפנים. זה קרה הרי, דברים קרו, דברים קורים. תסתכל להם, מה כבר יכול לקרות עכשיו? תסתכל להם בפנים, מקסימום תרוויח. כאילו, אבל זה לא עובד אחרת.
לגמרי, לגמרי. עומר, מסר אחרון למי שומע אותנו.
תהיו טובים. תהיו טובים, באמת, תחיו את החיים שלכם. החיים... ואתה יודע, אי אפשר בשיחה כזאת לא להגיע למחוזות האלה, אבל החיים שלנו הם באמת מוגבלים בזמן, ואנחנו מבזבזים אותו על מי אמר ומי עשה ומה אמר, ומתעסקים בהמון רעשי רקע על 1,001 דברים, ואני חושב שזה, אני חושב שאם נצליח להוריד את זה, כבר כולנו נלכה הרבה יותר טוב, עוד לפני שעשינו שינוי ענקי. קודם כל, בוא שנייה, תנשמו ותרגישו מבפנים, ו... זהו, אני באמת רוצה, אני באמת בא לי שאנשים יסמכו יותר, אני חושב שהרבה אנשים באמת לא שמחים על כלום, על כלום, בלי שום סיבה אמיתית, רק הם לא יודעים להגיד למה.
אני חושב שהחומרים שהפרק הזה באמת, באמת חשף עד כמה הדבר הזה הוא אפשרי, הוא אמיץ, אבל איך אומרים, בחיים האלה שאנחנו יודע, תמיד אומרים חיים פעם אחת, אז אני חושב שאנחנו מתים פעם אחת וחיים כל יום, השאלה איך.
זה לחלוטין נכון, ואתה יודע, אתה... בסוף, המשפט הידוע, אתה מצטער על דברים אתה הרבה יותר מצטער על דברים שלא עשית, מאשר על דברים שעשית. ואני חושב שאם יש לך את האופציה לעשות עכשיו את השינוי הזה, תתחיל לשחק איתו בראש. תתחיל לעשות. שתהיה מבוגר, אם תעשה את השינוי הזה, אתה הרבה פחות תצטער מאשר אם לא עשית אותו. אני כמעט בטוח בזה.
לגמרי.
אי אפשר להזכיר את הגלגל אחורה.
לחד משמעית, לגמרי. עומר, קודם כל, 1,000 תודות.
תודה לך על האירוח.
מה זה, אחי? הנה, פודקאסט ראשון שלך, חביבי. אפילו צולם. טוב, אתה יודע, בדרך כלל, אני אמור לשאול אותך עכשיו, טוב, עומר, איפה אפשר לתפוס אותך? אבל תראה, כן התחלת, אתה כבר נותן הרצאות. עם בתי חולים ורופאים, ולאט לאט זה גדל. המערכת היחסים שלנו כהורים עם ילדים, אכילה בררנית, כאילו סיפור גדול. כמאמן מנטלי, אוטוטו, איך אומרים, כבר עושה את הצעדים ומלווה, מה הצעד הבא? אני רוצה להגיד איפה לתפוס את עומר, אני מפחד, כי הפעם האחרונה שאלינו סטורי, אתה התפוצצת, ואני...
תראה, קודם כל, מי שמחפש אותי, אני תמיד באינסטגרם, אתם יכולים לראות אותי שם, אבל אני חושב שמסעדות ברים, דברים כאלה שמארחים אנשים ברמה הזאת, זה כבר לא יקרה. אני ממשיך עם הסדנאות בישול שלי, וסדנאות בישול להורים, באופן שוטף, הרצאות יהיו מקום מפגש, אני גם, כמו כל דבר שאני עושה בחיים, אני לא בא לתת הרצאה ולחזור מאחורי הקלעים, אני רוצה לשבת עם הקהל ולדבר איתו, ואולי גם לתת לו אוכל, לשבת, ושבאמת שתהיה אווירה כאילו מצליב בבית, שישאלו את הכל, הכל הכי פתוח. ויש לי פנטזיה שהיא אולי לא תמונת הניצחון של חיי, אבל פנטזיה שיגיעו לדירה של, לבית שלי ושל שירן אנשים, מישהו פתאום באיזה חדר קטן שקוראים לו קליניקה, ואתה מעביר איתם סוג של טיפול, זה תהיה, זה יהיה סוג של הקשמת חלום מבחינתי, כי מעולם לא חשבתי שמי שיבוא להתייעץ איתי, אם זה לא קשור למסעדות, ופתאום שהוא בא להתייעץ איתי עוד על החיים שלו, הרבה מעבר למסעדה, זה משהו שאני לוקח בהמון רצינות ורגישות וחששות, וכל מילה משפיעה, אז אני, תודה, אבל זה יהיה סוג, זה סוג של הקשמת חלום.
וואו, איזה כיף, איזה כיף. טוב, אז קודם כל אתם יכולים כמובן למצוא אותם באינסטגרם, אם נחשוב לנכון גם נשים לינק, שיהיה ככה נכון, כי זה באמת מתנה נורא נורא גדולה, אני חושב שבאמת הכנות שלך הייתה כל כך מרגשת ומהנה, ואתה יודע, אולי הדבר הכי גדול, זה נותן אישור לכל אחד מאיתנו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, אם בין אם טוב לך או לא, ששינוי once הוא קורה בפנים, הוא כבר קרה, השאלה מה אתה עושה איתו עכשיו.
היה לי פעם מורה חכם שאמר, שאנחנו כל הזמן מתעסקים בטבלאות רווח והפסד של עסקים, אם כל ערב תעשה לעצמך טבלת רווח והפסד של הנפש שלך, אני חושב שכולנו נהיה יותר טוב, תהיה כן עם עצמך, תשב ותגיד, מה אני מרוויח מזה, אני לא מדבר איתך כמה שקלים הרבה, מה אני מרוויח מהצעד הזה באמת, זה עושה לי טוב, זה באמת גורם לי אושר, אם אתה הולך לפתוח עכשיו מסעדה, כי האגו מניע אותך, כי הכיס מניע אותך, כי אתה רוצה להוכיח לחברה שלך או לחברים שלך, או כי זה באמת עושה לך טוב. אני יכול להגיד לך שהיום, בריאה לאחור, לפחות 10 עסקים שפתחתי, פתחתי אותם משיקולי אגו ושיקולי כלכלי, שיקול כלכלי, ולא משיקול חשוב כמו, אני רוצה לפתוח את המסעדה הזאת.
מדהים. וואו, טוב, נו, זה מרגיש כמו התחלה של עוד פרק.
יאללה. אל תבוא למסעדות.
אלף תודות. אלופים, שתפו את הפרק עם מי שבאמת ככה אתם מרגישים שהוא כל כך מדויק לקבל את המילים האלה, לקבל את המסרים האלה, לקבל את השיחה הפנימית שקיימת בכולנו בסופו של דבר. עומר, אני שוב פעם אומר לך, אלף תודות. כיף גדול.
כיף גדול.
מה זה? היה כיף אדיר.
עוד ניפגש בפרק
200. קצר, אבל עוד ניפגש בפרק 200 שנעשה חיים. אלופים, תהנו.
תודה רבה.
לפרק הבא. צ'או אלופים.